קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
אז קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אני קצת מתרגש, אנחנו יושבים פה כבר בערך שעה וחצי בבית של פנינה ויואב, ומדברים על מה נדבר בפרק הזה. זה הפרק הראשון בעונה השנייה שלנו, והתקציר הפרקים הקודמים, הם יצאו לשוט מתישהו בסוף אמצע שנות ה-80, יצאו לשוט מאוסטרליה, חצו את האוקיינוס ההודי יותר מפעם אחת, הפליגו על יחטה בנייה עצמית מברזל, 32 פיט, סאמר ווינד 3, זה השם שלה. איתם היו בר ונטה, שתי הבנות שלהם. זה התחיל כשהנטה הקטנה הייתה בת שנתיים, ובר הגדולה הייתה בת 4, פחות או יותר. ככה יצאתם לדרך, וב-1995, אחרי ששוטטתם לכם באוקיינוס ההודי, והייתם בכל מיני מקומות נפלאים ובתוליים וכאלה שרק בחלומות שלנו, אנחנו במיוחד היום, שחלק מהמקומות האלה כבר אי אפשר באמת לטייל בהם כמו שאתם עשיתם, אחרי כל הטיולים האלה ואחרי ביקור קצר מדי במדגסקר, החלטתם בגלל מצב בריאותי של אבא של יואב לחזור לישראל דרך תעלת סואץ, ומתבקש דרך ים סוף וכל מיני חוויות שהיו שם. תקשיבו לפרקים הקודמים, הם נמצאים אי שם אחורה בפודקאסט. ואז הגעתם לישראל, בדרך, אנחנו מדברים על נובמבר 95, רבי נרצח, אתם שומעים על זה איפשהו בים האדום, במצרים, בדרום מצרים, או בסודן, תקנו אותי אם אני טועה.
במצרים.
Your president is dead, או משהו כזה שמישהו צועק לכם מסירה אחרת.
בדיוק.
אתם מגיעים למציאות הזאת, לישראל, נוחתים במרינה בתל אביב, ואחר כך עוברים לאגון במרינה בהרצליה. כמה זמן אתם נשארים בארץ?
אנחנו נשארים בארץ בסופו של דבר שנה וחצי בערך, אבל שנה וחצי שמורכבת מכמה וכמה תקופות. אנחנו בואו נתאר את הימים הראשונים במרינה בהרצליה, אנחנו מתרגשים, הגענו לארץ, ומתחילה, אחרי כמובן שראינו, ביקרנו את אבא של יואב, ראינו את מצבו.
מה מצבו של הרגע? נעצור הכל, אולי החדשות הכי חשובות פה, מה מצבו?
אבא שלי...
סיפרנו בפרקים הקודמים, הוא עבר איזשהו אירוע מוחי, מוקדם יותר.
בשלב הזה שאנחנו מגיעים, אבא שלי עדיין בבית, מטופל על ידי אמא שלי, שוכב במיטה של חולים כזאת, עם המרימים מורידים וכאלה, מאכילים אותו, הוא לא יכול לאכול לבד. כשאני פוגש אותו, יורדות לו דמעות מהעיניים, כאילו אני רואה שהוא מתרגש, הוא מזהה אותי, ואז אני מתחיל לבלות איתו. אני מאכיל אותו ביום הראשון, ואז באיזשהו שלב הוא מסבב לי את הראש, כי הוא אומר לי, אני לא רוצה לאכול יותר. אז אמא שלי שואלת אותי, מה דעתי? מה אני רואה? אני אומר לה, אמא נראה לי אבא לא רוצה לחיות יותר. אבל אני הבן שלך, ואת מחליטה, הוא בן זוג שלך, את תגידי לי מה לעשות, ואני אעשה כל מה שתגידי. זה נגרר. מה שקורה למעשה, אנחנו לא נוטשים את החיים שלנו. באנו לראות מה שלום אבא שלי, ובאתי לקיים את התחושות שלי כבן שלו, מה אני מרגיש חובה פנימית שלי, איזה עשייה אני צריך לעשות. היה לי צורך אז להופיע ולהיות נוכח בבשרי. אבל מצד שני, אתה יודע, אנחנו גם פרקטיים, ואמרתי, אוקיי, נמנף את זה, והסירה שלנו צריכה עבודה רצינית. אמרתי לעצמי, יש לי בישראל, אני מכיר הרבה אנשים באזור הטכנולוגיות, ואני אוכל למצוא את כל הפרטים שאני אצטרך, ואני אנצל את הזמן הזה בשביל לעשות לסירה טיפול משמעותי.
אין שם באחד הפרקים בעונה הקודמת, הם נמצאים
בסינגפור.
בסינגפור.
ומים משפריצים.
ומים משפריצים מדופן הסירה, זו...
מתחתית הסירה.
מתחתית הסירה, יחתה שבנויה מברזל, אתה דופק שם עם איזה פטיש, ומשפריץ לך השפריצה של מים.
קרו עוד כמה מקרים כאלה ברבות הזמן.
הסירה ברמה שהיא מסוכנת להפלגה?
לא, לא, לא.
הסירה לא ברמה שהיא מסוכנת להפלגה.
אין חדירה של מים, הסירה יבשה. הכל פיקס.
אבל ברור לנו שצריך עבודה. אבל ברור לנו
שצריך להחליף חלק מהברזל בסירה, אם רוצים שזה יהיה 100% בלי סימן שאלה אפילו קטן.
אבל רק רגע. אנחנו לא רוצים איך שאנחנו מגיעים לארץ אחרי שבוע וגם לא אחרי שבועיים או חודש לטפל בסירה. אנחנו קודם כל קצת מתמקמים, הגענו לארץ, מתחילים לבוא לבקר אותנו, לראות את הסירה, לראות אותנו.
כן, יש איזשהו באז על הקטע הזה של לבוא לבקר אותנו ולראות את השובח שלנו. אני זוכר את גיסי, שהוא איש גדול יחסית. אנחנו, גבר כזה גדול, והוא עלה על הסירה, והסירה הסכימה לו, היא באה לצד שלו, כל הסירה התנדלה. והוא אומר, מה, על זה?
על זה? על זה? אבל כן, אבל היה נחמד, יש, it's a novelty, מה שנקרא באנגלית, ואנשים מתחילים לבקר אותנו, ואנחנו, הדבר הראשון שאנחנו עושים, אני מבחינתי, כאילו, אוקיי, יש מכונת כביסה. אנחנו מתחילים להוציא את כל הדברים, את כל הבגדים שכבר לא ראו אוויר צח ומכונת כביסה טובה, כבר חודשים, אם לא, אפשר לספור שנים. מתחילים להוציא את כל הדברים לכביסה, מתחילים להתמקם. אנחנו צריכים רכב. אני חושבת שאבא שלי באיזשהו שלב נותן לנו רכב, ואחרי זה אחותך נתנה לנו רכב.
גיסי ואחותי היה להם איזשהו ג'יפ שהם לא השתמשו בו, ואפשרו לנו להשתמש בו.
כן, ואנחנו מתחילים כמה ככה לראות מה קורה, לחיות קצת את זה. אז מצד אחד זה נורא נחמד שיש לנו את הבית שלנו איתנו. זה היה אחד הדברים שהיו חסרים לנו בביקורים. סוף סוף אנחנו תמיד אוהבים שבאים לבקר אותנו. מצד שני, על אף שמרינה הרצליה הייתה עדיין, באמת, היו שם מעט מאוד סירות, ועוד לא הייתה גמורה, עוד לא היו אפילו כל המזכים גמורים, שלא לדבר על הלגונה או משרדים, לא היה שם, לא היה כלום. אבל עדיין, זה מרינה, זה שכונה קטנה, וסופי שבוע, אנשים מסתובבים, זה אתר תיירותי. ואנשים...
קניון עוד לא היה.
עוד לא היה קניון, אבל אנשים שבתות מגיעים ומתקרבים כמובן עד כדי מגיעים לקוקפיט ושואלים, אפשר להצטלם על הסיפון אולי? וסליחה, סליחה, כמה עולה לקנות יאכטה? כאלה. וזה, ועכשיו אני...
אתם גם... קוריוז משעשע.
אנחנו קוריוז משעשע. לא משעשע אותנו במיוחד. ולהזכיר, אנחנו גם לא מאז אוסטרליה, שבתקופת הציקלונים שהיינו במרינה, לא היינו במרינות. הגענו בכל השנים האלה במפרצים, לא היה בן אדם...
כמה יחטות היו אז במרינה בהרצליה, שהייתה מאוד מאוד חדשה, צריך להגיד.
מאוד חדשה. היו אולי כמה עשרות לא מאוישות, היו... עוד
כמה עשרות יאכטות לא מאוישות.
כן, כמה עשרות, נכון? היו מעט, היו מעט.
בצד שאנחנו היינו, בצד המערבי יותר של המרינה, לא בצד של המבנים, היו מעט מאוד,
ממש מעט.
מאוד צירות. ליברבורד היה את הנמיה ונמרוד מתישהו, שהם היו בצד של המשרדים, מה שהיה אז כאלה, מבנים יבילים.
היו מעט מאוד סירות.
היו איזה 3 סירות שגרו עליהם, זהו.
אנחנו במרינה בהרצליה, ובמידה מסוימת אנחנו ממשיכים לשמור על אורח חיינו, כי הילדות ממשיכות בלימודים. הייתה לנו איזושהי מחשבה להכניס אותם למסגרת לימודית בבית ספר, לא כל כך בשביל החומר האקדמי שהם ילמדו, כי בית ספר בעברית חשבנו, בגלל שהם למדו את כל הלימודים שלהם באנגלית, אז לא רצינו לעשות פתאום מעבר ללימודים בעברית שהם יהיו מאחורי כולם, וביררנו על בית ספר בכפר שמריה, בית ספר אמריקאי, שזה היה באמת, זה היה יקר מאוד. אבל רצינו בכל זאת לתת להם איזושהי מסגרת חברתית שיוכלו להכיר קצת את ה... כי זה משהו שבאמת במידה מסוימת נחסך מהם. אמנם פגשנו על הדרך, הכירו מלא ילדים, יותר גדולים, יותר קטנים, הם התחברו, היה להם את הכישורים החברתיים שהם פיתחו אחד על אחד או בקבוצות קטנות, אבל קבוצה גדולה של כיתה לא היה להם.
מבחינת שפה הזכרת קודם.
נכון.
הם
דיברו עברית.
דיברו עברית.
הם דיברו עברית.
אבל למדו באנגלית.
אבל הם, כן, כן. וללא ספק, אז
המשפחה
אנגלית.
המשפחה הייתה צוחקת על המבטא.
כן, כולם.
במיוחד על המבטא של נטע עד היום.
כן. אבל הם דיברו עברית טוב, ואנגלית יותר טוב, מן הסתם. אבל הם לא קראו בעברית. הם לא קראו ולא כתבו בעברית.
אז מערכת החינוך ממילא לא כל כך התאים עליהם.
לא התאים עליהם.
אתם בעצם, מה, עושים מהלך כזה של, אנחנו לא יודעים כמה זמן יישאר פה, אתם מתכננים להישאר?
אנחנו ממש לא מתכננים להישאר, אבל אנחנו גם לא יודעים כמה זמן ייקח לנו, ואנחנו, כרגלנו, אנחנו עושים הכל לבד, וזה לוקח לנו זמן. זה לוקח לנו זמן, אבל לא ברור לנו.
איזה שינויים הסירה עוברת בתקופה הזאת?
בשלב הזה אנחנו מחליטים להוציא אותה, המקום היחיד גם שאפשר היה להוציא את הסירה מהמים, זה היה בתל אביב. אז אנחנו מפליגים לתל אביב, ישר מוצאים את הסירה מהמים, ואז אנחנו, לזמן קצר, אנחנו על הסירה של גיסו של יואב, עד שאנחנו מבינים מה קורה,
מוציאים את הסירה מהמים לצורך מה?
אני חושב שהזכרתי את זה בהתחלה, שהיו לה בגז בבנייה קונסטרוקטיבית של חוזק, נכון, אבל היו דברים שהופיעו עם השנים, כמו הסטרינגרים שהחזיקו מים ויצרו פטריות שהובילו לחורים, והיו אזורים שרציתי להחליף את הברזל בסירה. להחליף את הציפוי.
נזכיר שזו סירה שבנה סתם בן אדם, כן. באוסטרליה, בנייה, כן. עצמית, כן. ובערתכת שלו,
כן.
ועליה הפלגתם עד היום, עד השלב שאתם בישראל, עד 95,
כן.
7 שנים, 8 שנים.
כן.
והגיע הזמן.
הגיע הזמן לטפל, היו תיקונים שתיקנתי עם אפוקסי וצבע, והגיע הזמן להחליף את זה בברזל אמיתי. ישראל סיפקה לנו את ההזדמנות הזאת, הזמן הזה להיות באזור אבא, לראות מה קורה, לי להיחפז ולנצל, למנף את זה.
את תסביר רגע, 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 שנייה. כדי לתקן חור בסירה מברזל, אתה חותך עם דיסק חורים בסירה ומרתך במקומם לוחות ברזל אחרים?
זה חלק מהסיפור. הסיפור מתחיל בזה שהרעיון הוא לחשוף את הבילג'ים של הסירה מקו המים למטה, להגיע לברזל, לטפל בו, לצבוע אותו, להגיע למצב שיש לך, איך אני אומר בעברית, סאונד בוט, סירה...
סוליד, זה גם בעברית.
כן.
יציבה, חזקה, שאפשר לבטוח בה.
בלי נקודות תורפה, עברת דרך כל הרקמות, המעטפת של הטובה.
בקיצור, הוא פירק את הסירה לחתיכות. התחיל מזה
כל הריהוט של הסירה.
כל הריהוט, את כל העץ מהסיר פירק.
חתכתי את הבלקד. למה? הכל.
הסירה הייתה, כל הריהוט היה...
בלקד זה המדורים, בעצם ההפרדות, הקירות.
הכל.
הכל.
הוא חשף, נשאר של, מה שנקרא. רק הגוף של הסירה, הקליפה, חשוף לחלוטין. ואז...
הרימה של דיקטים.
היה הרימה של דיקטים, והסירה הייתה הקליפה שלה, ואז הוא גילה איפה יש חורים.
הלכתי לכל החורים, ואז אמרתי, אוקיי, פה חור, פה חור, פה חור, או מטר לפה, 3 מטר לשם, רצועה, מקלף. חותך אותה החוצה מהסטרינגרים.
למה החלטת לחתוך חתיכות כאלה גדולות? לא בגלל שהיו חורים כאלה גדולים.
אז במקום לעשות פאצ'ים קטנים בברזל, שבדרך כלל הם יפיעו כאזורים שטוחים, הם לא יקבלו את הקרב של הגוף של הסירה.
את הכימור בעברית.
בפיזיקה פשוטה, ככל ש... החתיכה יותר ארוכה ו...
יותר גמישה.
היא מאפשרת טוויסט ויותר קל לה לקבל את הצורה של הסירה, וככה אתה יכול לשמר לגברת את הגוף הנאות.
בקיצור, שלב א' הוא פירק את הסירה לחתיכות, שלב ב' הוא חתך את הקליפה שהייתה.
חורי ענק, שגם בחרטום היו שני פאצ'ים גדולים.
אנשים מסביב מסתכלים ואומרים, טוב, זו סירה שלא תחזור למים.
לא תחזור.
נכון, זה מין כזה רגע.
מי אפיל מי, אתה מדייק.
התחילו לעבור.
אין סיכוי, אין סיכוי שהדבר הזה חוזר למים.
עוד אחד נפל לנו מלה-לה-לנד.
היו שם כמה דוגמאות לסירות אנדרטאות שנשכחו אי שם מאחור.
זה באמת, הוצאתי את המנוע, את הפרופלור, הכל שכב על הרצפה, זה כל הקרביים של הסירה בחוץ, לא תרתי משמע, מדויק.
ואתם התגוערתם על סירה אחרת במרינה?
לא, בשלב הזה עברנו...
עברנו לגור אצל אח שלה שגר בתל אביב, ו... הייתי צריך לרדת כל בוקר למרים.
כן, אז זהו, אז פה אני רוצה גם כן להגיד משהו. החיים שלנו פתאום קיבלו איזשהו טוויסט, שאנחנו כל חיינו.
נפרדים בבוקר.
אנחנו, כן, אנחנו פתאום, יואב קם בבוקר, ויוצא למרינה לעבוד על הסירה. ואני נשארת, הבנות צריכות להמשיך ללמוד.
ואת נשארת באותה
ואני
דירה.
ואני נשארת באותה דירה, אני מבחינה, אני עושה את עבוד, כאילו חיה חיי בית, זה אותם חיים, אני מבחינה אוכל, אני מלמדת את הבנות, אבל בסביבה מאוד שונה, ומשהו במרקם המשפחתי שלנו משתנה בצורה שהיא לא פשוטה לנו. אני יודעת שרוב האנשים תמיד שומעים את זה, את השאלה הזאת, אבל איך 24/7 אתם חיים? כל החיים. ודווקא הפרידה הזאת, פתאום שהחיים שלנו מתנתקים בשעות האלה, הם לא פשוטים לנו. הם מערערים לנו את המרקם שאנחנו כבר מתרגלים אליו. אבל זה מה שאנחנו יכולים לעשות. כי אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים שאנחנו חייבים להמשיך לתחזק גם את החיים שלנו, את האחריות שלנו כלפי הבנות שהמשיכו את הלימודים. וגם את החייבים אנחנו רוצים לשפץ את הסירה.
כשאנחנו אומרים, הבנות ימשיכו את הלימודים, מכיוון שאנחנו בעונה שנייה, ואולי יש בו אנשים שרק יצטרפו, וזה נספר שמדובר באיזה שיטת הום סקולינג כזאת, לימדתם אותם לפי תוכנית לימודים, בשלב הזה כבר אמריקאית, אם אני לא טועה.
בשלב הזה בדיוק התחלנו בתוכנית האמריקאית, בשלב הזה.
שזה במעין ספרים, חוברות, דברים שצריך ללמוד.
הכל מגיע, יש תוכנית לימוד ביתי, יש את החומר... כן, בשלב הזה הן כבר די בוגרות, אז הן עושות את רוב העבודה בעצמם, אבל אני עדיין צופה, יש הן עדיין צריכות לעזר בי, ויש להם חומר לימודים שמורכב, יש להם את חומר הלימודים לכל השנה, אבל הקצב, אנחנו אחראים על הקצב. אנחנו יכולים לעשות, להתקדם יותר מהר, יותר לאט, יש לנו חומר מסוים שצריך לסיים תוך השנה הזו. זה כולל הכל מספרות אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, כל מה שזה אומר.
לפני כמה שבועות ישבנו פה ובר הראתה לי את אחד הספרים שבאמצעותו היא למדה עם הלוטו ספרות אנגלית.
היא עד היום שומרת
אותו. ועד היום היא שומרת אותו כספר קריאה שלה.
כן, היה להם חומר לימודים נפלא.
אני מנסה לחשוב על דברים שאני למדתי בשיעורי ספרות בגיל 14-15.
אחד הדברים הקשים אחרי הכל, היום כשאני חושב על זה, זה היה גם תשמע סוג של פחד. כי פנינה מכירה אותי, יודעת כמה סירות פירקתי והרכבתי בחיים.
זירו, נדה, זיל.
כן, היא יודעת, זאת הסירה הראשונה שהוא פרק, ואני צריך להפליג איתו אחרי זה על הדבר הזה. אז אני לא יודע אם זה במודע.
כאילו יש הרבה מתח מסביב לזה ש...
אני לא יודע אם זה במודע או שלא במודע, אבל בוא נגיד ממרום גילי היום כשאני מסתכל לשם, זה הגיוני שיהיו גם מחשבות. לי הרגיש מאוד נינוח עם מה עשיתי, היה ברור לי בדיוק מה אני עושה, ומבחינתי עשיתי מיה, כל התפרים שלי מרחתי אותם בגיר, הרצתי נפט מבפנים, יצא כתם רטוב, פנסים הדיסק מבפנים מבחוץ, מרתך מחדש את הכל, גיר, נפט, התפרים, לא צריך רנטגן, בדקתי אותם בעיניים. ידעתי בוודאות שאני יכול לישון בשקט, אבל היא הייתה צריכה לסמוך על זה.
אבל רגע.
שאני עושה את זה פיקס פעם ראשונה.
רגע, רגע, רגע.
מה את רוצה להגיד?
אני רוצה להגיד, אם לא אמרתי את זה עשרות פעמים, אבל אני אגיד את זה שוב פה, ש... על אף שידעתי שזה הפעם הראשונה שעושה את זה, אבל אני סומכת עליו. אני יודעת שהוא עושה, הוא פדנט, אני יודעת שהוא עושה, ויואב, לא צריך לעשות את זה קודם בשביל לעשות את זה טוב. הרבה פעמים הוא היה מתקן, מי לתקן את איזה בעיה במנוע באמצע הים, או את הסירה, והוא שאל אותי, תיארת לעצמך שזה חששת? אני אומרת, אני לא לוקחת את זה כמובן מאליו, אבל במידה מסוימת כן. ברור לי שאתה תעשה את זה, ואני ישנה טוב בלילה. אני ישנה, אם מישהו אחר היה עושה את זה, אולי לא הייתי ישנה טוב בלילה. זה שיואב עשה את זה, ישנתי טוב מאוד בלילה, ולא היה שם הפחד.
אז אני רוצה לשאול מה מקור המתח.
משפחה. ברגע שאתה יושב בתוך המשפחה, זה, אמר ככה, זה אמר ככה, זה חושב ככה, זה משפחה, נו.
לא מתחילה, כל הדברים שלא רצינו בהם קודם, מהתחייבויות, הבר מצווה של ההוא, והחתונה של זה, וארוחת ערב אצל אמא שלי, או ארוחת ערב אצל אמא שלו, וצריך.
ואלה מתלבשים ככה, ואלה מתלבשים ככה. דברים שאנחנו כבר לא חיים אותם, אנחנו כבר מחוץ לסיבוב הזה. פתאום אנחנו נופלים פנימה לתוך השלולית. הרבה פעמים, אם אתה מתייחס, אז אתה ביקורתי. אתה לא יכול להגיד את דעתך, או מה אתה מרגיש, או כי אתה, התפיסות שלך הן חריגות למקום, אתה מתנהג אחרת פתאום. אתה גדל להיות מישהו אחר, ואתה מרגיש כאילו אתה סוג של נטע זר, אתה לא ממש שייך. אתה מכיר את כולם, אתה מכיר את הסיבוב, אתה יודע איך מדברים פה, אבל כאילו החלק ש... משייך אותך למקום הזה בצורה שהיית שייך עליו נעלם, זה משהו אחר. יש לך פתאום קשר חדש שאתה צריך לזהות אותו, להבין אותו, מה אתה עושה עם זה, איך אתה מתנהג בתוך זה.
עכשיו אני רוצה להגיד, גם הבנות בסופו של דבר, הן לא ממש השתלבו פה. נכון שניסינו בשביל ליצור להם איזושהי חברה, קבוצה חברתית, אז שלחנו אותם לצופים, זה לא ממש צלח, הם לא ממש התערו בחברה הישראלית, ולא בגלל שזה חברה ישראלית דווקא, אבל זה לא, הם לא מצאו את עצמם, והם המשיכו ללמוד בבית, וזה לא שאתה הולך לבית ספר ויש לך את החברים אחר הצהריים, ואתה מתחיל ליצור לך את החברויות האלה. אז בני דודות, הם יצרו קשרים מאוד טובים עם הבני דודות שלהם, אבל זה היה זה. ואתה באמת מרגיש באיזשהו מקום נטע זר, ובנוסף לזה, זה שזה פירק אותנו, שיואב הולך לעבוד לכאורה, ואני נשארת בבית, אז גם...
פנינה, זה כבר היה לנו טעם של החיים האמיתיים שאנחנו אוהבים, כבר היה לנו מלא טעם, אתה יודע, היינו במקומות יפים, והבנו שרוב הכדור הזה מגניב, ושגדלנו בתוך שלולית, סליחה, בלי להעליב, יש פה יופי מקסים, ויש פה פינות חמד, אבל העולם הזה מטריף, יש פה שיאים על הכדור הזה ששווה ללכת לראות אותם. והסתובבנו שם וראינו שזה ישנו ואנחנו רוצים להיות שם, לא בא לי להיות פה, גדלתי פה.
תל אביב אני מכיר.
מכיר, מספיק, תן לזוז הלאה. ואני עכשיו פה נמצא בסיבוב ש... ואתה מגלה דברים ש... לא נעים לך להרגיש אותם. אתה מייצר, זה מייצר קונפליקט. אתה יושב עם חברים שפתאום השיחה משעממת אותך. הראש שלך אף למקומות אחרים. אתה לא מובן, אתה לא מעניין. האבולוציה האישית שלך תופחת לך על הפנים, מה שנקרא.
המקומות שאליהם הלכת הופכים להיות לא טובים במקומות שאליהם הגעת.
לרגע, כי זה סוג של... אין בזה דברים רעים. זה רק עניין של... לסדר עם עצמך את ההבנות ולתת לכל דבר את המקום שלו. אתה לא יכול לראות את הכל באותה עין. לפעמים צריך להחליף את המשקפיים, אתה לא יכול.
בוא נאמר גם בזמן שהיינו פה, זה לא שהלכנו, יצאנו לחוף לשחות, או שיצאנו להפליג, או שבילינו. ואנחנו כולנו מתחילים, להתגעגע, אנחנו אומרים, די, בא לנו להפליג, בא לנו לקפוץ למים, בא לנו חוף נקי.
בא לי לשים בשר על הצלחת של הילדים.
לעשות דגים על האש. כן. איך תתפוס פה דג ותאכל אותו
לחוף. במדבר הזה שאנחנו חיים בו.
כן.
אני רוצה לשאול שאלה אחרת. העובדה שבעצם ברגע הנתון הזה שאתם בתל אביב, אין לכם סירה. היא ערימה של גרוטאות שמונחת על הרציף במרינה, והיא שלד, היא גרוטאה, שעכשיו מרכיבים מחדש.
אבל ברור לנו שהיא מורכבת מחדש. לנו ברור שהיא תורכב מחדש. אף אחד מסביב לא מאמין, אבל לנו זה ברור. זה ברור שהיא תורכב מחדש.
אתה יושב פה עם המוציא לפועל.
במקרה...
זה מסוג הדברים, שום דבר לא יכול לעצור.
זה, אני לא חושבת שזה האמת.
רוצה דברים כאלה וזה בידיים שלי, וזה אין משהו שיעצור אותי, למה?
אז בואו נסכם עוד, או נספר על עוד דברים שהסירה עוברת במהלך השנה וחצי האלה. ההל, גוף הסירה, מקבל...
יצא, המנוע יצא החוצה.
המנוע יצא החוצה.
הכל יצא החוצה.
חזר פנימה.
קאטלס בארינג, הורדתי את ההגה. כל מה שאפשר היה לפרק, התפרק. המיכל מים מקדימה, המיכל מים באמצע, הכל יצא. הכל התנקה. חתכתי את כל הברזל שרציתי. עשיתי טמפלט. השתמשתי בדיקט 3 מילימטר, שאפשר לי לדמות את הפלקס של הברזל. אחרי זה צבעתי מבפנים את הכל בתר אפוקסי. כל הבילג'ים חודשו. מנוע חזר פנימה, קאטלס ברינג, כמו שאמרתי, גלן, כל מה שקשור לפקינג גלן, לא היה שם דריפלס.
אנחנו, כשאנחנו אומרים גלן ופקינג גלן, יש לזה שם נפלא בעברית, גובטת המילו.
וואו,
אבל אנחנו מדברים בעצם על החלק שבו
נשמע כמעט אירוטי
השאפט, נכון? זה גם נראה קצת עם כל השימון שם
עם השאפט והשימון,
אבל יש בעצם את המוט של המדחף שיוצא מהמנוע, הוא צריך לעבור איכשהו בצורה הכי יבשה דרך גוף הסירה, והוא עושה את זה דרך הגלנד,
שזה למעשה חבל ש טבול מצופה בסוג של וואקס כזה, שאטום למים, ושמים אותו, חותכים אותו באלכסון, באופן שכשאתה סוגר את הבת, אז זה לא חתך שמעביר מים, זה ללשון על לשון, שסוגר ואתה שם את זה בכמה כיוונים, כך שקשה לזה ולוחץ את זה, בסוף את כל הפקינג הזה שזה לפעמים 3 או 4 שכבות של חבל כזה, שאתה מכניס פנימה ולוחץ.
זה בעברית קוראים חבל חלב, אם אני לא טועה, אבל...
זה כבר ממש אירוטי.
זהו, איך... הסירה הורכבה בחזרה. הורכבה בחזרה, והוחזרה למים, וביום שהחזירו אותה למים, שומו שמיים, נכנסו למים. נכנסו, אני חושבת שזה היה...
לא, חצי דרך...
הכניסו אותה עם המנוף, מנופי אבי,
חצי דרך, אחד הסיקוקים כנראה היה פתוח או משהו כזה, לא משנה, סודר בקלות.
ואז גם נזכרתי היום שההגה שלה הפוך.
הרכבתי את הקבלים של ההגה הפוך על הקורדן, היה למעשה...
היית מסובב את ההגה שמאלה, ההצירה הייתה פונה עינה.
כן, כן.
יפה.
כן, אבל לקחנו אותה אחרי שהכניסו אותה, לא אחרי
שהכנסנו... סטייל מציצים, הפוך, גוטה.
אז הכנסנו אותה למים וחזרנו עם הסירה ישר להרצליה, ועדיין נשארה הרבה עבודה על הסירה. בשלב הזה עשינו פינישים וגם... הורדנו את התורן האחורי, את המיזן.
כן, נפטרנו
מהמקור. במקור המערך היה מערך קאץ' של שני תרנים לסירה, תורן גבוה מקדימה, נמוך מאחורה, מיזן מאסט.
מיותר.
מאחורה.
אף פעם לא עבד בשבילנו, אף פעם לא עשה שום דבר.
זה באמת הייתה סירה קטנה מדי בשביל מיזן.
בעיקר גרם לסירה לרצות לעלות כל הזמן, ולא...
באחת השיחות שלנו תיארת את זה כספיידר וויב, כקורי עכביש, מלא ויותר מדי ונטות, יותר מדי חבלים, יותר מדי סטייז.
באמת סירה קטנה מדי בשביל זה.
לא לעניין, מיסקונספט, לא שייך לסיפור.
אבל במקום בנית איזה קשת נירוסטה כזאת מאחור.
קשת נירוסטה.
בשביל לשים פאנלים סולאריים. זה כבר הרגיש, וואו, אנחנו כבר בונים דברים לדרך. זה לא רק מרכיבים חזרה את הסירה, אנחנו עכשיו כבר מתארגנים, כבר התחלנו להרגיש, זהו, אנחנו מתחילים להתארגן לצאת מפה.
יש תוכנית?
ויש תוכנית. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים הכי מהר לצאת לחצות את הים התיכון, תמיד אמרנו שאת הים התיכון נשאיר לעצמנו כשנהיה מבוגרים, אם לא זקנים, ושיהיה לנו הרבה כסף. אבל רצינו לחצות את הים התיכון כמה שיותר מהר, ולחצות את האטלנטיק. אז
לחצות את האטלנטיק לפני... כי פעם הוא הבטיח לך שתגיעו לברזיל?
פעם הוא הבטיח לי, אבל לא, כי רצינו כבר לקפוץ למים צלולים. חמימים, התגעגענו לחופים לבנים.
האמת, מה שהכי, רצינו אחרי החוויה הישראלית שלנו פה היה להגיע למקום שהאנשים הם לא פרמטר, שיש אחלה ריפים ודגים והרבה אוויר לנשום, ואנשים לא משנה. אחר כך אנשים, דבר ראשון, ליהנות מהפינות האלה על הכדור, שהיש שמסביב הוא מספיק, אין נפחים אנושיים. אני חושב שכולם הם מאוד צבעים מהחברותה, ובחיים שהתרגלנו לחיות, ידענו על אפשרות ש... לדלל, less friction, פחות חיכוך, וזה אחד הדברים שאחרי זה בהמשך יסביר למה הגענו לאן שהגענו בקריבים ובילינו שם, נתקענו שם 9 חודשים.
אבל כן, אנחנו מתחילים, כולם גם מתחילים להבין מסביב שאנחנו... אנחנו כן, עקבנו חזרת הסירה, אנחנו מתחילים לקנות, להצטייד באוכל וזה, ועכשיו מתחילים, כמו תמיד, לבוא להגיד לנו שלום. מגיעים למרינה בהרצליה, ואנחנו מתחילים להיפרד, ואנחנו מחליטים, לא זכור לי למה בדיוק.
לי זכור בדיוק למה.
אבל רגע, מה?
אנחנו מפליגים לאשקלון. אנחנו מחליטים להפליג לאשקלון.
רגע.
תן לי להוסיף רק עוד פרט אחד לפני שאנחנו זזים החוצה מהארץ. עוד חוויה מעניינת מבחינה טכנית. שחוויתי בשיפוט של הסירה פה, היה התמודדות עם ההחלפה של הריגינג, עד והייתי לא בג'ט סיילר כזה, כל הקצוות של הקבל שנלחצים עליו.
רגע, נסביר, ריגינג זה כל המערך של הקבלים, קבלים מן רוסטה במקרה הזה, שמחזיקים את התורן, שבעצם יוצרים את כל מה שמחזיק בסופו של דבר את המפרסים, שהם המנוע הלא מנועי, המנוע האלגנטי של הסירה.
ובשביל לעשות את זה בדרך הזולה שאני יכולתי לעשות את זה, נאלצתי לקנות את הקבל אני חושב, אם אני זוכר נכון, זה היה חתולי, את הקבל נרוסטה, ואת הקצוות של הקבל בארץ הם לא היו זמינים, ולהזמין אותם מחול היה out of the question, אז נאלצתי לקנות נרוסטה מתאימה, low carbon, ולייצר בעצמי את הטבעות האלה וללחוץ אותן, ואת את החוויה מעניין.
כמה זמן אחרי זה החזיקו
עד הסוף.
עד הסוף.
טוב, לא נספר איך. הסוף.
לא נספר את הסוף.
אבל בוא נספר על הסוף של התקופה שלכם בארץ. אז כעבור
מפות.
שנה וחצי.
מפות של הים התיכון. לא,
עשיתי סט פה גם כן. הלכתי כרגילי. ריגנתי סט מכל הסירות שהיו בסביבה. והצעתי אותו לאנשים שחשבו להפליג באותו זמן. כמו שאמרתי לך, הייתה קהילה שחשבה, הרבה חבר'ה חשבו שהם הולכים להפליג. והמשכתי את המסורת של לצלם את המפות.
גניבת מפות.
גניבת מפות, כן.
אני חושב שככה קוראים לזה בעורכי דין.
תשמע.
בטוח.
בזמנו זה היה $15, אני חושב, במפה אדמירלית. זה היה המון כסף.
בעיקר אם אתה רוצה מפה של כל...
לא, אם אתה עושה סט של מפות, זה מצטבר לאלפי דולרים.
היו לנו מאות מפות.
כן, באמת.
היו לנו הרבה מפות.
מה אגב עשיתם עם המפות הישנות?
מה זאת אומרת?
נשארו על הסירה.
נשארו על הסירה.
בוודאי.
הילדות ישנו עליהן.
כן.
יש לי פה
הרבה. באיזשהו שלב בנינו מדף, שהם יצאו מתחת למזרון והיו במדף של המפות, הם היו...
זה היה תלוי מהסיפון האחורי, לתוך הקבינה, עם 4 רגליים כאלה, במדף
תלוי. אנחנו לא נפרדנו מאף מפה. גם אם זה היה מפה...
מפה זה מסוג הדברים שהדרך בידך. האור לא יכול להיחבות.
המפתחות.
יש לך את זה, אתה רואה את זה, זה... אין כזה, הבטריה לא עבדה, לא נדלק המסך, רואים תושטש.
מפות יש.
אני מאוד אהבתי את השולחן עיוות. השולחן עיוות זה היה מקום שממש אהבתי לבלות בו.
עם סוגר.
לראות את הדרך, עם הכל, אפילו אגב. הקונטור של הים מתחתיי, אתה יודע, להבין, זאת אומרת, ילו סמרין כזה, אתה יודע,
לדמיין את העומקים.
דרך כן. אגב, אנחנו שכחנו לציין אי שם בפרק על סינגפור, שקנינו GPS. היה לנו בשלב הזה כבר GPS.
נוח.
עולה $500 בזמנו.
מוטרולה, זה כשירד
$500, שזה בערך
פעמיים
התקציב החודשי שלכם.
כן, אבל הוא כבר, הוא, גם זה כמה פעמים, כמה, מה שעולה היום. כמה עולה היום GPS? זה...
$100.
לא יודע.
יש לכל אחד מאיתנו בטלפון
שלנו. נכון.
גם.
אבל היה לנו כבר GPS, אז התחלנו לבנות את ה... לעצמנו את ה... זהו. אנחנו...
יוצאים.
אבא של יואב מצבו לא ממש השתנה. הוא היה במקום סיעודי בכפר סבא, והיות שמצבו לא השתנה ולא ראינו שום דבר ש... קיצוני שהולך לקרות לכאן או לכאן, באיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, אנחנו ממשיכים בחיינו.
אנחנו ראינו שבהרצליה, שכבר ידעו איפה אנחנו נמצאים, וכבר היינו לקראת הזיבה, התחיל להיות צפוף, לא הצלחנו להרוס את עצמנו, בלי שיהיו כל מיני הפרעות מהחלל החיצון. והחלטנו שאנחנו ירודים לאשקלון, לאיזה שבוע התארגנות סופית בלי שיתרידו אותנו, ומשם נצא לדרך. אנחנו כבר משחררים את החבלים במרינה בהרצליה, באים לצאת, וטק מגיע עמי, ואומר, אתה יואב? אמרתי לו, כן, אני יואב. הוא אומר, יש לך דרישת שלום, מעמי עמי, מפאפה ניו גיני. הוא אומר לו, מה אתה אומר? וזה אומר, הוא אומר שזה תהיה אתה, שאם יש לך צלקת באצבע, שנכנס לך חץ, זה יהיה הסימן שזה אתה באמת. אמרתי לו, הנה, תראה, בבקשה. זה אני. הם עברו אחרי כמה שנים שם כנראה, והוא אמר לו, אתה מישראל? יש לי חבר בישראל. אם אתה פוגש אותו, תמסור לדע שהגיע, תאמין או לא.
ברגע האחרון שלכם בהרצליה.
שחררנו את החבלים.
זה, אני אומר לך, זה רגעים של צרמורות. אתה לא מאמין שזה קורה לך, אתה לא מאמין שזה... הגבולות האלה זה קטע מדומיין לגמרי, שזה... אין גבולות.
הייתי רוצה לחזור לפאפה ניו גיני לפגוש את עמי וססלי.
איזה זוג מתוק, באמת. היינו ממש חברים טובים.
טוב, אני חושב שכאן אנחנו נסיים את הפרק הזה. והפרק הבא ייפתח בדרך לאשקלון, שזה בעצם הדרך שלכם החוצה מישראל. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, הסיפור של פנינה ויואב, פרק ראשון בעונה השנייה, ובסוף הפרק הזה אנחנו סוף סוף יוצאים לדרך, שוב, שוב אל הדרך, שוב אל הים, תכף יבוא הפרק הבא, תודה. Adiós.